שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט של אלופים ואלופות. בכל פרק נארח כאן אלוף או אלופה מעולם הספורט, הבריאות והכושר, שיספרו לנו על הדרך מעוררת ההשראה שלהם. היום אנחנו מארחים את המקום הרביעי בנינג'ה ישראל והמנטור להצלחה אישית ואורח חיים בריא, גור ארד.
פודקאסט של אלופים ואלופות בשיתוף תלמה.
מה קורה?
עשיתי בילדאפ, זה בסדר?
לגמרי, מדהים, מדהים.
טוב, אז תראה, בדרך כלל אנחנו מגיעים לשלב הזה לאורך הפרק, אבל אצלך הקושי הוא מה שגרם לך להתחיל בכלל בעולם הספורט, אז היית נער שעשה לא מעט צערות, נכון?
כן, הייתי נער בעייתי, עשיתי הרבה שטויות, מרדתי כמה שאפשר בהורים ובכל המערכת, עשיתי לא מעט שטויות. ובסופו של דבר היה איזה אירוע באיזה גיל 17, שמגיל 12-13 עד גיל 17 הייתי מרדן ורק בעיות, ובגיל 17 קיבלתי את השכל בזכות אותו אירוע, שזה היה אחד האירועים הכי קשים שקרו לי, אבל יחד עם זאת גם האירוע הכי טוב שקרה לי, כי השתניתי ולקחתי את עצמי בידיים.
שמה היה, אם אתה רוצה לפרט?
באורך התקופה שהייתי מרדן, עשיתי המון שטויות, ישנתי, אלכוהול, יציאות, שטויות עם חברים, מסיבות, וגם הגעתי גם לסמים. וכשמקיפים את עצמנו בסביבה לא טובה ובחברים לא טובים, ושלוקחים אותנו למקום שלילי, ואנחנו הולכים יחד איתם לכיוון הזה, אז זה גם מזמן לנו דברים קצת לא טובים. ובגיל 17 ממש, בסוף החופש הגדול בין י' ל-י' ב', האשימו אותי בסחר בסמים, שזה דבר שלא קרה. אבל זימנתי את זה, כי זה הסביבה שהסתובבתי איתה. והייתי בחקירה עם ההורים שלי, כי הייתי פחות מגיל 18, ולראות את הפרצופים של ההורים שלי, שחוקרים אותי על דברים כאלה. עכשיו, גרמתי להם הרבה סבל במשך 4-5 שנים, אבל האירוע הזה, זה היה... זה נחרט לי בזיכרון כדבר טראומטי. הפרצוף שלהם? לא אכפלתי כאילו שחקרו אותי. הפרצוף של ההורים שלי באותה חקירה, זה זעזע אותי ואמרתי, זהו, אני צריך לשנות את החיים שלי, אין שום סיכוי שאני אגרום להם לעוד פרצופים כאלה, ומאותו רגע שיניתי את החיים שלי מקצה לקצה, עברו מאז כבר 11 שנים, ועד היום אני לא בקשר עם החברים שהיו לי פעם, התנתקתי לחלוטין,
לגמרי. כמובן,
לגמרי, לא התקרבתי לסמים, לא עשיתי שטויות יותר, לא... כל מה שעשיתי שהייתי בתור מרדן, התנתקתי ממנו לחלוטין, הדרך הייתה קשה, התהליך היה קשה, היו משברים בדרך, אבל בסוף הבנתי שאני צריך לצמוח, שאני צריך מהנפילות שעשיתי ומהנפילה הגדולה שחוויתי, לצמוח ולהיבנות כבן אדם טוב יותר, וגם ככה הגעתי לכושר.
אז זהו, אז הרגשת אבל צורך לפצות על מי שהיית, נגיד בצבא והכל, כי גם אני מניח שלא היה ברור מאליו שיצליחו לשלב אותך בצבא מכל הרקע הזה.
נכון, כן, אני בצו ראשון, שזה לפני אותו אירוע, הייתי בגישה של אני לא אתגייס בכלל, מי אתגייס? אני, מסגרת, מישהו יגיד לי מה לעשות. ולמזלי, האירוע המטלטל הזה קרה לפני הגיוס. עוד היה לי זמן להדביק את הפערים ולהתגייס למקום הכי טוב שאני יכול, והגעתי ככה לצנחנים, ושם הגעתי לפיקוד וצלפים, והייתי בכל המבצעים שקרו ב-2014, שוב אורחים, צוק איתן, אינתיפאדת הסכינים, כל מה שהיה. אני מסתכל אחורה ואני אומר, אני, הילד האידיוט שהייתי הפושטק הקטן הזה, פתאום מפקד על חיילים, פתאום דואג להם, מבצעים, פעילויות, וזה מדהים, והיו לי לא מעט קשיים.
זהו, איך מצליחים בכלל לעשות שירות קרבי, כשאתה כמה שנים אחדות לפני, היית בקיצון אחר לגמרי, כי אני מניח שהיה גם פערים באמת בכל הנושא הזה של הכושר.
נכון, לגמרי. הכושר היה אישו מבחינתי, אני לא עשיתי כושר, לא הבנתי את החשיבות שלו. היום אנשים הולכים לכושר קרבי, ובאמת דוחפים את עצמם למקומות טובים. אני לא ידעתי כל כך מה זה הדבר הזה. אותי מה שהחזיק זה המנטליות. אני הגעתי לגיבוש צנחנים, שבלי כושר, אין לי טיפת כושר, אני זוכר את הריצת 2000, שזה המיון הראשוני, שאם עוברים אותו, ממשיכים לגיבוש. זה כאילו סינון ראשוני, ולא רצתי אף פעם 2000, רצתי איזה יום לפני 2000, לראות אם אני מצליח לעבור את הרף, שזה היה 10 דקות.
הצלחת?
אני חושב שעשיתי איזה 9:58, אז אמרתי, יאללה, אני מוכן. עכשיו, ההורים שלי ואמא שלי שלקחה אותי לגיבוש, אתה יודע, לא בקטע רע, אבל היא לא חשבה שאני אצליח לסיים את ה-2000 כמו שצריך ולהישאר לגיבוש, אז היא חיכתה לי בחוץ. ואני זוכר שרצתי, אני זוכר בדיוק את הזמן שעשיתי 9:36, והתקשרתי לה ואמרתי לה, אני ממשיך את הגיבוש. ולכל אורך הגיבוש, לא היה לי כושר, לא הייתי הכי טוב, אבל אני זוכר שכל הזמן עצמתי עיניים ואמרתי לעצמי, למה אני עושה את זה? למה אני פה? ובדיוק כמו שאמרת מקודם, אני עושה את זה בשביל ההורים שלי, בשביל להראות להם שהשתניתי, שהשתפרתי, שאני במקום טוב יותר, שאני דואג להצליח, ולמקום הרע שהייתי בו, לשם אני לא חוזר.
אבל יש כאלה שלפעמים העבר כן מהווה איזשהו מכשול עבורם. זאת אומרת שאתה מציג את הסיפור שלך ואומרים, הוא היה ככה, אז אתה מסיקים מסקנות, מונעים ממך להשתלב בדברים, לעשות דברים. אתה הרגשת שזה, שלמרות שהשתנית, זה פגע בך?
זה פגע בי בעיקר בביטחון העצמי שלי, שלא חשבתי שאני מסוגל לכלום. לא כך התייחסתי למה שאחרים חושבים, אבל היום, אחרי כמה שנים שאני מעביר היום הרצאות לבני נוער, אני הבנתי כמה הדברים שחוויתי הם הדברים הכי טובים שקרו לי. אני אתן דוגמה קטנה. כל אחד עובר קשיים, כל אחד עובר חוויות קשות, טובות, וזה הדבר שמעצב אותנו. בעיקר בקשיים, אם אנחנו נצבע את הקשיים ואת סריטות ואת השברים שקרו לנו בגוף נפשית, אנחנו נצמח מהם. יש מסורת יפנית שכלי כשהוא נשבר, הם צובעים אותו בחוטי זהב, הם מחברים אותו מחדש, וזה הופך אותו למיוחד ואחר עם החוטי זהב, וזה בדיוק מה שקורה לנו כחוויות. כשהחוויה קשה, אנחנו נצבע את הדבר הזה שחווינו, ונתקדם ונתפתח ונשתפר בגללו, זה מה שמייחד אותי. זה היום בזכות הדבר הזה, כמה שהוא קשה, היום אני מרצה לבני נוער, היום אני מצליח לגרום להם לא לעשות את הדברים האלה, לשנות אותם קצת. וזה השליחות שלי, וזה הדבר היפה, שאני גם מסוגל לדבר על זה.
כן.
שזה רוב האנשים מדחיקים, כי הם לא רוצים להציג את עצמם ככה, אבל לא, זה אני, בגלל זה מי שאני היום.
אבל אגב, זה לא באמת, זה לא סתם קושי, כי מבחינתך, אני מניח שזה היה כזה, או כלא, או חס וחלילה,
נכון.
בית גברות.
נכון, אני עשיתי את השינוי רגע לפני האירוע הבלתי הפיך, ואני שמח שקיבלתי את השכל לעשות את זה. רוב האנשים שעסקו איתי בדברים האלו עוד לא קיבלו את השכל לשינוי הזה, ואני שמח שאני הצלחתי לצאת לדרך חדשה לפני שהיה אירוע משמעותי שלא יכלתי להשתנות או לשנות את החיים שלי אחריו.
זה השאיר איזה שהן צלקות?
כן.
פיזיות, נפשיות?
כן, אני חושב שכל אחד סוחב איתו משהו, וגם אני סוחב איתי דברים ואני עובד עליהם. אבל בסופו של דבר, אם אני מקבל את מה שעשיתי, אני כמובן לא הייתי עושה את אותם דברים שוב, אם הייתי חוזר אחורה,
כן.
אבל היום אני מודה על מה שהיה, כי זה מה שהפך אותי למי שאני היום.
בדיוק. צריך באיזשהו מקום, אולי לא לשמח מעבר, אבל לא, גם לברך ולדעת לחבק אותו.
לגמרי.
לפני כל הבלגן, לפני כל מה שהיה לך, בילדות ממש, אתה כן טיפה נגעת בספורט, היית בכדורגל, אם אני לא טועה, כדורח?
נכון, נכון. אז זה היה ממש שנים הבודדות, לפני שהידרדרתי, זה האזור היסודי, כיתה ו', קצת ז' וח', הייתי בליגת ג'טיקס, שהיה פעם כדורגל.
של הערוץ הישן.
כן, לפני מלא שנים. הייתי שחקן כדורגל, ואחר כך גם הייתי בנבחרת כדורעף של הבית ספר. כן, שיחקתי קצת, ניגנתי בגיטרה. כאילו, הייתי ילד ממש טוב, הכל טוב ויפה. ואיפשהו, היה איזה סוויץ' קטן שאני עוד לא יודע להסביר אותו למה הוא קרה, אבל החלטתי למרוד ולהידרדר.
כאילו הספורט היה שם, ואולי באיזשהו מקום הלחץ החברתי קצת מידר אותך משם.
לגמרי, יכול להיות שהלחץ החברתי, וכאילו לעשות דברים שרוב הילדים בגילי לא עושים, ושבוגרים עושים, מבוגרים עושים, אז זה היה נראה לי מגניב ומדליק.
והתברר שזה פחות.
שזה פחות מדליק, כן.
אתה זוכר את הרגע בו החלטת להתמודד בנינג'ה? כי אתה בכלל היית בעולם אחר לגמרי, נכון?
נכון, אז אני שירתתי 8 שנים ביחידות מיוחדות, 3 שנים בצבא, אחר כך 5 שנים בשירות הביטחון הכללי, הרבה מאוד שנים. עשיתי תפקידים מדהימים, פיקודיים, בכל רחבי הארץ והעולם, והתקבלתי לעונה הראשונה של נינג'ה ישראל, כי היה לי חלום, הנינג'ה, ראיתי את זה תמיד באמריקה, זה היה כיף, זה היה מדליק, אני עוסק ב... יש לי שיטה לאימוני משקל גוף, שזה בדיוק
שמה זה... שמה היא אומרת?
שזה אומר לשלוט בגוף רק עם הגוף. אני בניתי את הדבר הזה כשהייתי בצבא. שכדי לשרוד בשטח, אחרי כל המבצעים שהייתי בהם, זה בסוף אנחנו מול עצמנו, לקפוץ על חומה, לעלות עליה עם משקל, עם ציוד, להתגלגל, לקפוץ מחלון. והבנתי שהדבר הכי חשוב זה לא החדר כושר להרים משקלים, אלא זה לשלוט בגוף, לדעת לזוז איתו, עם ציוד או בלי ציוד. ומשם נפתחה השיטה שלי לאימוני משקל גוף. והנינג'ה, ידעתי שזה תפור עליי, זה בדיוק בשבילי, זה מה שאני עושה שנים. והתקבלתי לעונה הראשונה, והברסתי להם ממש איזה כמה ימים לפני הצילומים, כי לא הייתי מוכן לוותר על העבודה הטובה שלא יכלתי להצטלם. זה אסור,
בגלל שזה כאילו מסווג. צבאי, הבנתי.
בדיוק, כי זה מסווג, אז לא יכלתי להצטלם. אבל אחרי 2 שנים, בעונה 3, אמרתי, אולי זה הזמן, עשיתי מספיק.
זה היה קורונה גם, נכון?
בדיוק, זה היה גם הקורונה, זה נתן לי עוד כזה פוש, יאללה, זה הזמן שלך, תעשה שינויים, העולם משתנה, אז גם אתה.
לא פחדת? כאילו, לוותר על...
היו חששות, היו המון חששות, זה לעבוד, לעבור, כאילו, להפסיד את הדבר הטוב, היפה, הרזומה, הכסף, הייתי במקום הכי טוב בעולם, באמת. ובסופו של דבר אנחנו צריכים להגשים חלומות שלנו, יכול להיות שזה לקחת סיכון גדול ולוותר על דברים, אבל בסופו של דבר אם מרגישים בפנים שזה החלום שלי ואני רוצה להגשים אותו, צריך לקחת סיכונים, וברגע שאנחנו לוקחים את הסיכון ואנחנו באמת אומרים זה החלום שלנו, כנראה שדברים יסתדרו לטובה, וזה בדיוק מה שקרה לי. שהגעתי לטופ של הטופ של הנינג'ה, פתאום זה היה מדהים בשבילי להתחרות, ואם אתה זוכר, או מי ששומע אותנו זוכר, אני המתמודד הראשון והיחיד בעולם שקרא ברך וחיבק את הבאזר במוקדמות. זאת אומרת, מה שעבר לי בראש באותו רגע, וגם אמרתי זה שם במאורפל, אמרתי שזה הדבר הכי טוב שקרה לי, שזה איזה שינוי בשבילי הדבר הזה, האירוע הזה, הבאזר הזה, ואני בראש שלי, לא יכולתי לספר את זה כמו שאני מספר פה, אני בראש שלי, כל מה שוויתרתי, כל הדברים המסווגים, העבודה הטובה שעזבתי, הרגע של הבאזר זה כאילו, עשיתי את זה ועשיתי את זה טוב. כן. עזבתי והכל הסתדר לטובה.
זהו, אבל עבר לך תרחיש בראש שאולי זה לא יקרה?
עבר לי בראש כל הזמן. לקראת המסלול שלי, אמרתי, אסור לי לחשוב על זה, כי אם אני אלחיץ את עצמי בנושא הזה, אני אפול בסטפר, במכשול כן. הראשון. אז לנקות
שהיו את רבים הראש. וטובים גם שנפלו בסטפר.
נכון, זה המכשול הכי קשה שיש בנינג'ה. המכשול הכי מנטלי, הכי מלחיץ, פעם ראשונה קהל, פעם ראשונה מצלמות, כן. פעם ראשונה להתחרות. זה הכי מלחיץ וגם הפדיחה שאולי היית יכול ליפול שם.
אגב, אפרופו קהל ומצלמות, אתה חששת לפתוח את הסיפור שלך ככה בפומבי בפריים טיים? אתה יודע, הרצאות אני מבין וזה, אבל פתאום ככה בפריים טיים שאתה לנגד מדינה שלמה שגם תבקר אותך.
אני חייב לומר, את ההרצאות אני עשיתי רק אחרי הנינג'ה, לא okay, לפני.
כן.
וכשהגעתי לנינג'ה וסיפרתי את הסיפור שלי, אני ממש לא היה לי מושג שזה מה שיקרה, לא היה לי מושג כמה ערך זה ייתן, לא היה לי מושג שזה ייגע באנשים. אני פשוט ישבתי וסיפרתי סיפור. את פשוט החיים שלי. רק אחרי שאני צפיתי בפרקים שזה שודר, ואמרתי עצמי, וואו, כאילו, איזה דבר יש כאן. ומאז, פעם, זה אף להרצאות בכל רחבי הארץ.
אליפות! בשיתוף תלמה.
קיבלת אבל תגובות מחזקות, או שכאלו שפתאום התחילו לראות אותך כמודל לחיקוי?
אני חושב שזה אפילו מהמעגל הקרוב, מהחברים, מהמשפחה, מהחברים הקרובים של המשפחה גם. זה אנשים שהכירו אותי, אבל כמעט ואף אחד לא באמת ידע את הסיפור לעומק. וכשחשפתי את זה בטלוויזיה, זה היה שוק לכולם, קיבלנו תגובות מכל מקום, מחברים של סבתא שלי, מכל מקום. וזה מדהים, אני חושב שזה הדבר הכי טוב שעשיתי, זה חיבר גם ביני לבין המשפחה, שפתאום הכל נחשף, אין סודות. זה אני, תקבלו אותי ותראו, אני גם נותן פה ערך טוב לאחרים. מה יותר טוב מזה?
אגב, בני נוער וזה, הבנתי שגם עושים עליך כבר עבודות בית ספר, נכון?
כן, כן.
תורף אני... כל השינוי הזה.
זה מדהים, אני מקבל שוק מהדברים האלו, אני מקבל... עבודות של תלמידים באנגלית ובעברית שהם עושים עליי, על לעורר השראה, על הסיפור שלי, על הפציעה בעונה האחרונה שהתחרתי בה, על הגישה לחיים שלי, השונה מלרוב, וזה מרגש וזה מדהים, ולגעת באנשים ככה, אני מעולם לא חשבתי שדבר כזה יקרה, וזה בעוצמה ענקית.
שמע, תראה, זה גם באמת, גם איזשהו מקום גם יכול לשרוד פתאום שאתה מאנונימיות מוחלטת, מגיע, אתה יודע, לתודעה ציבורית כזאת, פריים טיים. איך אתה קיבלת את זה? לא נלחצת מזה?
בהתחלה זה מוזר, צריך להתרגל, נכון. זה משהו שונה, אני רגיל להיות מאחורי הקלעים, אסור להצטלם, אסור זה, ופתאום כולם מצטלמים איתי. אבל אני חושב שזה דבר טוב, כי אני נותן פה ערך. אנשים אוהבים אותי לא בגלל שהייתי כוכב נינג'ה, אלא גם הערך שנתתי, המסר שעבר. ההורים שמספרים לילדים שלהם עליי, שמציגים להם, תראו, אתם צריכים לראות את המוקדמות של גור בעונה 3, ואתם אולי תשתנו, החיים שלכם, ילדים שהם טיפה גם סוטים לכיוון הלא נכון כמו שהייתי, ושקיבלתי מהורים שמראים, מציגים להם אותי, שאולי הם יקבלו שכל.
אגב, אם כבר מדברים על הורים, יש לי וידוי, כשאמרתי לאבא שלי שאני הולך לראיין אותך, הוא אמר, זה הוא שהולך זקוף, לא?
גדול. איזה יופי.
תלמד אותי גם ללכת זקוף, למה תמיד מהירים ילד שאני ככה.
זהו, אתה מבין, זה לא רק לבני נוער, זה לכולם. אני הצלחתי לגעת ולהעביר מסר, וזה מדהים, זה מרגש בטירוף.
תראה, באמת הזכרת את המשבר בעונה האחרונה, את האתגר בעונה האחרונה של הנינג'ה, כמעט ונאלצת לפרוש, למי שאיכשהו עדיין לא מכיר את הסיפור, אתה יכול לפרט עליו?
כן, אז הגעתי למוקדמות, לעונה הרביעית, שזאת העונה השנייה שהתחרתי בה.
השנייה ברצף, נכון?
השנייה ברצף, הייתי בעונה 3 ועונה 4. והגעתי למוקדמות, אני הראשון שהצליח לעבור את המכשול הרביעי, יש 6 מכשולים. אני הראשון שהצלחתי במקצה לעבור את המכשול הרביעי, והגעתי לקיר, ובאתי לרוץ את המגה קיר, פספסתי את המגה קיר, וכשנחתתי, הרגל שלי החליקה על שאר הקיר לכיוון למטה,
וואו.
ולא הבנתי מה קרה באותו רגע, ואני מנסה לרוץ לקיר הקטן, כי יש 3 ניסיונות, ופתאום אני רואה שאני מתגלגל על הקיר, אני לא מצליח לרוץ. אני לא מבין מה קורה, אני מנסה שוב, ואני מתגלגל על הקיר. אני מנסה שוב, אני לא מצליח להזיז את הרגל, אבל אני מנסה עוד איזה 3-4 פעמים, כשאני לא מצליח להזיז את הרגל, לא מבין מה קורה, מנסים להוריד אותי מהמסלול בכוח, חופשים, ואסי צועק לי, עזוב את חברות, היא אומרת לי, זה לא שווה את זה, ואמא שלי באה לתת לי מים, ואני אומר לה, אסור לי לשתות באמצע המסלול, ואני מנסה שוב, והרגל לא עובדת. הנחישות שלי כאן, היא הייתה... אני לא הבנתי למה אני כל כך נחוש, פשוט רציתי לסיים את המסלול, אין מצב שאני אעצור את זה באמצע, למרות שהרגל עובדת ולמרות הכאבים, אבל בסופו של דבר, אחרי כמה וכמה ניסיונות, הבנתי שזה פשוט לא עובד, אני לא אצליח. ירדתי מהמסלול, עם כיסא גלגלים, למיון, בתי חולים.
והייתה שם את הסצנה האיקונית שלך עם הדמעות, נכון?
עם הדמעות, כן, זה כאב, אבל זה היה בעיקר האכזבה מעצמי שהגוף בוגד בי. ועכשיו אני לא יודע מה קורה לי, כמה זמן ייקח להשתקם מדבר כזה, מה קרה בכלל? ומסתבר בהמשך שהתנתק לי הגיד מהעצם.
אוי.
זאת אומרת, הגיד זה חלק שמחבר בין השריר לעצם, אז פשוט השריר התנתק לחלוטין. הייתי בכיסא גלגלים, מקל הליכה.
אשכרה.
הייתי במקום מאוד מאוד קשה, בגלל שאני הייתי מקום שני במקצה, כי אף אחד לא הצליח לעבור את המכשול הרביעי, ורק אחד הצליח לעבור, אז היינו 2 שעולים לחצי הגמר. אז היה לי חצי גמר בעוד שבועיים, אבל אני בכיסא גלגלים.
Yo.
איך אני אחזור? וירדן ג'רבי, שהיא הפרשנית שם, באותו לילה היא כבר התחילה להסתמס איתי, איך אני מרגיש ומה קורה, והיא סידרה לי באותו רגע, תור על הבוקר. היא סימסה לי באזור 4 לפנות בוקר, והיא סידרה לי תור ב-9 בבוקר למתחם פיזיותרפיסטים מהטובים שיש בארץ, שהיא מכירה כמובן זאת ג'רבי, והייתי שם על הבוקר, והתחלתי תהליך של פיזיותרפיה ורופאים, וכל מה שהקפתי את עצמי בסביבה חזקה של אנשים שיכולים לטפל בי, אבל כולם אמרו לי, אנחנו אוהבים אותך, מבינים אותך.
אבל תפרוש.
אבל תפרוש, כי ייקח לך לחזור לעמוד 3 חודשים. איזה נינג'ה עוד שבועיים. אמרתי להם, חבר'ה, עוד שבועיים יש חצי גמר, אולי אני לא אצליח לעשות יותר ממסלול אחד, אבל אני רוצה לעזוב את המקל הליכה שלי ולעמוד על הבמה, בחצי הגמר, ומה שיקרה אחר כך שיקרה. אבל אני רוצה להראות שכל הנחישות שלי ולהעביר מסר לצופים בבית, למרות באיזה מקום נמוך וכמה נפצעתי, שאני יכול לעשות שינוי, להשתקם ולעמוד על הבמה. לא אכפת לי מה יקרה אחרי זה. ונלחמתי ובכל יום השתפרתי באחוז אחד קטן ממה שהייתי אתמול. וחתרתי לפיזיותרפיה ונלחמתי על זה כמה שאני יכול. ואחרי שבועיים, הגעתי לחצי הגמר, שאפילו באותו יום לא ידעתי אם אני אצליח להתחרות. לא ידעתי. אבל זה מה יש. כולם אמרו לי, 3 חודשים ייקח לך לחזור לעמוד. אני אחרי שבועיים הגעתי לחצי הגמר, עמדתי על הבמה, ואת העונה הזאת אני סיימתי מקום רביעי.
מטורף. איך?
אני חושב שהיה לי כל כך חשוב להעביר מסר, להעביר ערך לצופים וגם... זה אחד הדברים הכי מרגשים שקיבלתי מכם פנייה לבוא לפה ולדבר. זה, הבנתי, זאת השליחות שלי. עם ההרצאות, עם הפודקאסט שלכם. זה דבר מדהים, מרגש, ואני חושב שזה הכי חשוב שיש לבנות את דור העתיד שלנו. שזה גם מה שאתם עושים כמובן בכל פרוגי, זה לבנות את העתיד. והמסר היה לי כל כך חשוב, ועשיתי כל מה שאני יכול. לא משנה כמה זה היה קשה וכמה סבלתי באותם ימים, אבל ידעתי שאם אני אצליח לעמוד ולחזור להתחרות, זה יעביר מסר ענק.
אבל לא פחדת באותה מידה, למרות המסר, לפגוע בעצמך שאתה עושה איזשהו נזק לגוף?
אני פחדתי. ההורים שלי רצו להוריד אותי מהנושא הזה בגלל שזה יכול לגרום נזק. למזלי, הייתי אצל אחד הרופאים, שהוא רופא של קבוצות כדורסל, כדורגל שנבחרות, הוא בחור מאוד מאוד רציני בספורט, וכשהוא ראה את מה שקרה לי, את הקרע, וזה קרע מלא, התנתק לי לחלוטין. זה לא חצי, זה לא קצת, זה לא כאילו שזה עוד יכול עוד להיקרע. זה כבר קרוע לחלוטין. אז אמא שלי אומרת לו, אמא שלי, אתה יודע, דואגת לי כמובן, אמא. דאגנית, כן, אמא. אומרת לו, תגיד לו שהוא לא יכול להתחרות, שהוא ייפצע יותר. הוא אמר לה, אי אפשר לפצוע את זה כבר יותר. זה נקרא עד הסוף. אם הוא יכול להתמודד עם הכאב, שיתחרה. אי אפשר לעצור ספורטאים מלהתחרות.
אגב, זה באמת מוטיב חוזר. אני מראיין פה לא מעט ספורטאים בפודקאסט, וכולם מספרים לי על איזושהי פציעה שלהם. זה כאילו, באיזשהו מקום, להיות ספורטאי זה גם להיות מוכן לכל הפציעות האלו, שזה גם באיזשהו מקום צריך איזשהו חוזק נפשי.
לגמרי, זאת עבודה קשה, אבל בסופו של דבר, כשאתה לוקח את הגוף שלך לקצה, אתה רוצה להיות הכי טוב, אתה מתאמן המון, פציעות זה חלק מהמשחק. לא צריך לפחד מזה, צריך להיזהר שזה לא יקרה. כשזה קורה, צריך לטפל בזה כמו שצריך, כן. ולבוא לזה באנרגיות חיוביות.
תראה, שאלה שאני חייב לשאול מתמודדי נינג'ה.
תן לי את זה.
למה, לעומת תוכניות ריאליטי של כישרונות אחרים, פה יש איזה, כאילו, אין בעיה לחזור שוב ושוב ושוב, אבל לא מפחדים שהעונה שאחרי תהיה דווקא פחות טובה, או שיפלו על המכשול הראשון או משהו כזה?
לגמרי, זה אחד הפחדים הכי גדולים שיש למתמודדים חוזרים, וזה קורה לכולם. מי שהגיע לגמר חושש ליפול במוקדמות, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. אבל בסופו של דבר, אתה נלחם פה מול עצמך, ואם אתה חושב שלעונה הבאה אתה תחזור חזק יותר ממה שהיית אתמול, אז אתה תחזור ואתה תעשה מה שאתה יכול, כי אתה יודע בתוך תוכך שהשתפרת, שהתקדמת. אתה לא כמו קודם, אתה טוב יותר. ואם תיפול, שזה גם חלק מהפן המנטלי של ספורטאים, אפשר ליפול, דברים קורים, בין אם זה בחיים ובין אם זה בספורט, בין אם זה להיקשל במבחן שלכם בבית ספר, בין אם זה ריב עם חבר, תמיד אפשר ליפול, תמיד אפשר להיות במקום לא טוב, אבל צריכים לדעת להתרומם מזה, להיות חזקים, נכשלתם במבחן, בואו נראה איפה שגיתי, מה אני יכול לעשות טוב יותר, ואני אחזור למבחן טוב יותר אחרי שלמדתי, אחרי שהפקתי לקחים, וככה זה גם בספורט, אין מה לעשות.
זה תקף להכל, אתה אומר.
תקף להכל.
איך ניתפת את ההצלחה בחשיפה בנינג'ה הלאה? זאת אומרת, מה עשית מאז?
אז בעיקר מה שעשיתי זה לחשוף את הערך שהצלחתי להבין שיש לי, שאני לא ידעתי עליו לפני, לחשוף אותו לבני נוער, לחשוף אותו לעולם, אם זה השיטת אימון שאני מעביר, אם זה פודקאסט שיש לי, אם זה ההרצאות שאני מעביר.
אני גם רוצה להתארח אצלך, היי.
ברור, אתה מוזמן כבר משבוע הבא, מה שאתה רוצה.
אז זה ברטר של פודקאסטים.
בכיף. אז ההרצאות זה הדבר שהיה לי הכי חשוב לעשות, לעבור בתיכונים ובבתי ספר, חטיבות, הכל, לגעת בבני נוער. אז ממש לאחרונה הרציתי בתיכון שהעיפו אותי ממנו. זאת סגירת מעגל מטורפת. העיף אותי שם מכיתה י' כי הייתי פושטה קטן, עברתי לתיכון לנוער בסיכון. ופתאום, אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי 12-13 שנים מאז שאני לא שם, אני חוזר ואני מרצה באולם הראשי שלהם.
אבל יש שם צוות מהנהלה, מהמורים שעוד היה מהימים ההם?
כן, היה שם איזה אחת או שתיים שעוד הכרתי וזכרתי, אבל עברו 13 שנים, אז כנראה שכמה התחלפו. אבל כן, היו כמה, אפילו אחת שהייתה מחנכת שלי בכיתה ת'.
אשכרה. ומה דיברתם, אם בכלל?
דיברנו, התחבקנו, זה היה מרגש כאילו שבאתי ומה נהיה ממני ואיך שהשתניתי. היא גם כתבה לי לאחר מכן שההרצאה הייתה מדהימה וזה נגע בתלמידים. ומה יותר טוב מזה? זה לא רק לגעת בתלמידים החדשים, אלא גם במורים, באנשים שהכרתי, שזכרו אותי אחרת, ופתאום אני במקום אחר לחלוטין, שאני נותן ערך לאחרים.
גם מי שרוצה, נגיד, להתחיל לעשות שינוי מבחינת התזונה, איך אתה ממליץ לו להתחיל עם זה?
ממליץ לו להתחיל בצעדים הכי קטנים שאפשר, לעשות שינוי קטן, 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 אם הוא רגיל עכשיו לאכול, שם דוגמה, קילו שוקולד, שיום למחרת שלא יפסיק לגמרי, שיוכל 990 גרם שוקולד. לאט לאט שיוריד את 950, 900, 800, שירד לאט לאט, שיהנה מהדבר הזה. לא צריכים לחתוך משהו בקאט ולהפסיק איתו לחלוטין.
כן, כי אז זה גם לאו בהכרח מחזיק לאורך זמן, אני מניח.
נכון, רוב הפעמים שעושים את הדיאטות הקשות האלה. אוקיי, זה מחזיק חודש, חודשיים, שלושה, אבל זה מוציא את השמחת חיים, זה מוציא את הכיף, זה מוציא את הדברים שאתה רגיל אליהם, זה פתאום נהיה קשה מדי כל הדבר הזה. אז שעושים את זה לאט לאט, לאורך זמן, בסוף זה כמו מראטון, זה לא עכשיו ריצת ספרינט, תוך חודש לעשות 20 קילו, לא, זה שנה, שנתיים, לרדת לאט, לרדת בעדינות, להיכנס לכושר, להתחיל לאהוב את זה. ופתאום אחרי שנה שאנחנו נתמיד בצורה הזאת ונוריד כל פעם את השטויות ונאכל יותר ויותר אוכל בריא, כי אנחנו מודעים לזה, ולא כי אמרו לנו דיאטה קטלנית, אז פתאום אנחנו נצטרך טלסקופ להסתכל שנה אחורה ולראות מה אכלנו ואיך היינו.
חד משמעית. אני יכול להגיד לך על עצמי ש...
זהו, אני זוכר שסיפרת לי גם עליך.
זהו, כן, הייתי אוכל רגיל. עכשיו, אני לא הייתי ספורטיבי בלשון המעטה, הייתי גם, אם נרצה להגדיר את זה בסלנג, הייתי שחיף. ואז פתאום, בבת אחת פתאום כזה הרגשתי שאני שמנתי יותר. מבחינתי בהתחלה שהיו אומרים לי את זה, זה היה ברכה. לא שצריכים, לא שאתם בסדר להעיר למישהו על נראות, אבל דווקא חיבקתי את זה, ופתאום, אבל גם, לא בגללם, אבל פתאום ראיתי את עצמי כזה על המסך, והרגשתי לא נוח עם עצמי, לא ברמה שעכשיו איזה שהוא כעס.
זה הכי חשוב, לא משנה מה אחרים אומרים לך. כן. איך אתה מרגיש?
אז זהו, אז באמת התחלתי שינוי, בהתחלה רק עשיתי כזה כל מיני אירובי, והורדתי בכמות של האוכל, אבל גם לא יותר מדי, ועברתי נגיד מלחם לבן ללחם שחור, ובהתחלה סניתי את הטעם של הלחם השחור, ופתאום אני רגיל לזה, או פתאום ממיצים עברתי רק למים, והיום אני כאילו אין לי חשק למיצים. זאת אומרת, אם שיגיד לי מה להביא חשק, טוב, מים. כאילו, אין לי חשק לזה.
מדהים, אז תבין, השינוי הקטנצ'יק שעשית, שאולי בהתחלה לא ככה אהבת את הלחם החום, או שהפסקת עם המיצים האחת טיפה קשה, אבל בטח עשית את זה בדרגתיות מסוימת. והיום כבר שכחת שאכלת לחם לבן, שכחת ששתית המיצים.
פתאום מוזר לי הטעם.
בדיוק, פתאום זה מוזר.
זה טעים פתאום, סתם.
והשינוי הזה מחזיק לאורך שנים, לאורך זמן, וזה לא תוך 3 חודשים נמאס לך. שינוי כזה שעשית הוא שינוי איכותי וטוב.
תגיד, אתה מרגיש שיש סביבך איזה שהן סטיגמות, או שאנשים חושבים עליך איזה משהו מסוים בהתחלה ופתאום מגלים אחרת?
אני חושב שאולי בגלל הזקיפות, אנשים חושבים שאני קצת, לא יודע,
יהיר
בצורה מסוימת, או ככה מתנשא, אבל בדרך כלל, אני לא אומר שאני בחור נחמד, כן, אני משתדל להיות נחמד, אבל...
מגלה את זה בריאליטי אהבה, רק אומר.
אופה, עוד רגע. אבל בסופו של דבר, כשמכירים אותי, אני לא מתנושא, אני לא יהיר, אני בסך הכל בחור נחמד, אז מנפץ הסטיגמות, וזה גם זה אחד הדברים החשובים, כשאנחנו רואים מישהו, כמו שאמרת מקודם, שמן, רזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה מתנשא, אין דבר כזה יהיר, אין דבר כזה מישהו שעף על עצמו. כל עוד לא הכרנו אותו, אין שום סיבה להחליט עליו דברים.
כן.
הוא יכול לראות מבחוץ מה שהוא רוצה, שיהיה מה שהוא רוצה, כל עוד זה עושה לו טוב ולא פוגע באחרים. אין לנו שום סיבה לשפוט אחרים, אין שום סיבה לחשוב עליהם משהו. אתה רוצה לחשוב עליו משהו? תיגש אליו, תכיר אותו. אחר כך תחשוב עליו מה שאתה רוצה.
אגב, אם עוסקים באמת כבר בדימוי גוף, כמה לדימוי גוף יש חשיבות עבורך בתוך כל התהליך הזה של הכושר והספורט? ובכלל בנינג'ה, שכאילו, אתה יודע, על המסך רוב המתמודדים, לא כולם, הם מופיעים ללא חולצות.
נכון, אני חושב שבסופו של דבר כשאנחנו עובדים קשה, אנחנו ספורטאים, אנחנו רוצים להשתפר, אנחנו רוצים להתקדם, וזה משהו שאנחנו יכולים להתגאות בו אחרי הרבה שנים של עבודה, ואני לא חושב שיש פה דבר רע. כל עוד אנחנו לא פוגעים באף אחד, אנחנו לא פוגעים באף אחד, אנחנו פשוט מראים את מה שעבדנו בשבילו, וזה דווקא אחד הדברים הטובים, כי מאז שהנינג'ה יצאה, מעונה ראשונה...
מתחילות אותך יותר, סתם, סליחה.
לפעמים. מעונה ראשונה, ילדים יוצאים מהטאבלטים, מהאייפדים, מהפלאפונים, והולכים להתאמן בפארקים, ומשחקים, ועושים ספורט, ועושים נינג'ה, ועושים כל ספורט אחר. פתאום הנינג'ה, הדבר הזה, אולי הגברים שהם בלי חולצות, אנשים בכושר, אבל בסוף זה עוזר לאנשים, זה מקדם אנשים, הם רוצים להיות כאלה, הם רוצים לקפץ, הם רוצים להיות בטלוויזיה, הם רוצים להיות ספורטאים חזקים, וזה בטח שעוזר לילדים שהיום בתקופה שלנו, הכל אייפדים וכאלה ושוקעים במשך שעות במחשב, פתאום הם יוצאים החוצה. מדהים.
זה מטורף, כן, זה הביא איזשהו, נקרא לזה טרנד, אבל טרנד חיובי.
לגמרי.
אגב, גם צריך להגיד שבו, זה גם, כן, גם מועיל בפן העסקי, אם זה קמפיינים, או אפילו עכשיו, התוכנית שאתה הולך להצטלם אליה, תוכנית השידוכים, יש משהו שאתה יכול לספר, או משהו ספציפי שמותר?
מה שאני יכול לספר זה שזו תוכנית מדליקה, מעניינת. זה הולך להיות מיוחד, לא היה פורמט כזה, זה פורמט חדש. יש רק שני אנשים שם, זה לא כמו חתונה, מי שיש מלא זוגות וכאלו. יש בן אדם אחד, שזה אני, ויש בחורה אחת, ירדן אדרי, שאנחנו הולכים...
אולי נשדך ביניכם.
אולי, מי יודע. אנחנו הולכים לחוויה מעניינת, שווה צפייה, זה מה שנראה לי כרגע יכול לספר, אבל זה יכול להיות פורמט חדש, מעניין, זה ישודר בהוט, וזה יהיה כיף גדול.
בת הזוג הפוטנציאלי צריכה... לאהוב ספורט, להיות בכושר, לרצות להיות ספורטאית?
אני חושב, אחרי שנים של ניסיון ומציאת זוגיות והיו לי זוגיות, אני חושב שהיא לא חייבת להיות ספורטאית, אבל חייב להיות מודעות, חייבת להיות מודעות לספורט. כי אם היום, כשאנחנו בני 20, 30, בגיל הזה, ובטח מי ששומע אותנו אולי גם צעיר מזה, אם אנחנו עכשיו לא נבין את המודעות ואת החשיבות ונתחיל לאהוב לאט לאט את הספורט, כי תמיד בהתחלה קשה וזה לא כיף ואני מזיע וקשה לי וזה, אבל לאט לאט שנעשה את זה יותר ויותר ונתחיל לאהוב את זה, זה יישאר לאורך שנים ונצליח לשמור על זה גם בגיל 40, 50, 60, 70, 80, 90. ומי שלא יעשה את זה בגיל שלנו, שאנחנו חזקים וצעירים ויכולים לעשות את זה בכיף, מי שיגיע לגיל 50 ויזכר שהוא צריך לעשות כושר, זה כנראה לא יקרה. והמצב הגופני שלו לא יחזיק הרבה זמן, הוא יהיה מוגבל בכל מיני צורות ובדרכים מסוימות. בסופו של דבר, השאיפה שלנו זה לחיות חיים מאושרים, בריאים, טובים, איכותיים. אז צריכים להתחיל כמה שיותר מוקדם את הדבר הזה.
תראה, אני אשאל אותך שאלה שאני שואל פה כל אורח שלי בפודקאסט. אתה מגדיר את עצמך כאלוף?
אני חושב שקשה לי לומר על עצמי דברים כאלו. קשה לי לומר על עצמי את הדברים האלו.
את המילה ספציפית?
כן, קשה לי כאילו להגיד עכשיו אני אלוף, אני תותח. אני אומר את זה לעצמי בתור חיזוקים מנטליים במשברים, אבל זה לא שאני עכשיו אגיד בפודקאסט, חבר'ה, אני גור ואני אלוף.
אוהבים אותך גור.
אוהבים, כן. קודם כל, תודה רבה. אבל אני חושב שמה שאני עושה זה משהו שכל אחד יכול לעשות אם תתמידו, אם תשקיעו, אם תציבו מטרה, תציבו חלום. אני, להזכירכם, בין גיל 12 עד 17, לא היו לי חלומות. לא חשבתי שאני אגיע לאנשהו, לא חשבתי שאני אתגייס, לא חשבתי שאני אלמד, לא חשבתי שאני אעשה כלום, חוץ מאת הכיף הרגעי שלי, של השטויות והחרה שעשיתי.
ואולי כלא.
ואולי הדברים הקשים האלו. לא היה לי חלומות בכלל. ופתאום כשעשיתי את השינוי ואמרתי, אני רוצה להיות רק טוב יותר ממה שהייתי אתמול. זה הכל, אני רוצה להשתפר קצת כל פעם. ופתאום אחרי 11 שנים, אפשר לומר שאני מגיע לפודקאסט של אתר פרוגי המדהים, שפודקאסט של אלופים. לא דמיינתי, לא חלמתי דבר כזה, ופתאום אני כאן, כשהבנתי שאני צריך רק להיות קצת טוב יותר ממה שהייתי אתמול, וככה להיות כל יום, כל יום.
אתה גאה בדרך שעברת.
לגמרי, בסוף זה הכל דרך.
תראה, ככה במשפט אחד, עם איזה מסר היית רוצה לסיים את הפרק?
הייתי רוצה שכל אחד כאן, שכל מי ששומע וצופה בנו, יאמין שהוא יכול, בדיוק כמו שאמרתי לפני רגע, כל חלום שיש לכם, כל מטרה שיש לכם, לא משנה כמה היא דמיונית וכמה אתם חושבים שאתם לא יכולים להשיג אותה, אתם יכולים. תאמינו, תרצו, תתמידו, תעזרו בסביבה שלכם, תקיפו.
אני יכול להגיד גם להם את הישירות.
תקיפו את עצמכם בסביבה של אנשים טובים, בחברים שאוהבים, שדוחפים אתכם, שתומכים בכם, בהורים, במשפחה, בכל מי שיכול, שאוהב אתכם ודואג לכם. תעטפו את עצמכם, תתקדמו, תבקשו עזרה, תשיגו את המטרות שלכם, את החלומות שלכם. ויש אפילו בן אדם שאולי אתם מכירים, תומאס אדיסון, שהמציא את הנורה. עיתונאי אמר לו, תקשיב, אתה נכשלת 1,000 פעמים, היו לך 1,000 כישלונות עד שהצלחת את הדבר הזה. תומאס אדיסון אמר לו, זה לא 1,000 כישלונות, זה 1,000 שלבים. הוא עבר 1,000 שלבים, ותחשוב, במשך שנים, בן אדם עם חלום, שכמו שגם לכם יש חלום, שהוא מופרך לחלוטין. מה זה להמציא נורה? כאילו, אין דבר כזה, מה אתה השתגעת? תדליק נר, מה זה נורה? אבל היה לו חלום, וכל אחד כאן כמה חלום מופרך ומשוגע שיש לו. אם הוא לא היה ממציא את הדבר הזה, לא היינו נכנסים לאולפן הזה היום, ולא היינו נכנסים לבניין, ובלחיצת כפתור בפלאפון אתה יכול לפתוח את כל האורות בבניין, והכל התחיל מחלום מטורף של בן אדם, שעבד קשה, נכשל המון פעמים, כמו ספורטאים, אבל המשיך והתמיד, כי הייתה לו מטרה, ובסוף הוא עשה את זה, והחלום המטורלל הזה שינה את העולם.
אותי מעניין, אם כשנולד לו רעיון הזה, הייתה לו נורה פה,
כן, לגן נורה.
טוב, גור, בתור מי שהתחיל לעקוב אחריך רק ממש לאחרונה, אני חייב להגיד שאני רואה שזה גם, כל המסרים שאתה אומר, זה לא סתם מסרים, זה משהו שבאמת אתה חי אותו, ואתה מעביר אותו הלאה בכל דרך אפשרית, אם זה בהרצאות, אם זה בעיסוק היומיומי שלך, אם זה באימונים, אם זה בפודקאסט שאתה בעצמך גם עושה. ואני חושב שזה משהו שמאוד מאוד מיוחד וכיף לראות, וכיף לראות שזה גם משהו שאתה מאמץ אליך, ולא סתם עושה אותו כי צריך גם לעשות, וספורטאי זה גם משהו שמסתכלים עליו. ואני חייב להגיד לך שאני מאוד 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 מעריך את הדרך שלך ואת מה שאתה עושה, ואני רואה בעצמך, אני רואה בך אלוף, מבחינתי אתה אלוף לכל דבר, ואני מאוד שמח שהגעת לכאן.
וואו, אני עוד רגע בוכה, אני לא יודע אם אתם רואים את זה, אבל תודה רבה, באמת ריגשת אותי בטירוף, היה לי כיף ענק להיות כאן, ובאמת אני מעריך אותך, מעריך את אתר פרוגי, וזה מדהים וכבוד גדול להיות כאן בפודקאסט של אלופים, ובאמת הדבר הכי חשוב זה תחיו את הטוב הזה, ורק ככה באמת תוכלו לגעת באנשים בצורה הכי אותנטית, אמיתית וטובה, וככה גם תשפיעו על אחרים וגם על עצמכם.
אמן. טוב, תודה רבה, גור.
תודה רבה, איזה כיף, תודה.
פודקאסט של אלופים ואלופות, בשיתוף תלמה.